ביצור נמרא, זה לא קשור לפעם שעברה באופן מובהק, זה משתלשל מהסוגיה של פעם שעברה, אבל גם מי שלא היה פעם שעברה, אין שום בעיה להבין את העניין. רק אני מזכיר, פעם שעברה דיברנו, תסתכלו, 242, אנחנו פסקה רש ממתת. אולי נקרא את המעשה בגמרא, היום נתמקד בחלקו האחרון של המעשה בגמרא. אני קורא את המעשה בגמרא שמתחיל למעשה ב-241 בגמרא, שורה האחרונה. האוסף דנה, דנחית קמי דרב נחמן, אמר, היי צנוע באורחותיו הווה. כן? אז פה הגמרא מספרת על ספדן אחד, שהיה מספיד את הנפטר ואומר, כמה הוא היה צנוע. בכל דרכיו הוא היה צנוע. בכל דרכיו. כן? וזה הוא עשה, את ההספד הזה, הוא אמר לפני רב נחמן. אמר לי רב נחמן, כן? רב נחמן לא יזיל דמעה, אלא התחיל לחקור אותו, את הספדן, מאיפה הוא יודע על מעלותיו של הנפטר, ועוד מכנה אותו צנוע, זה שבח בלתי רגיל, שכדי באמת שאדם יזכה בו, הוא צריך באמת באמת להיבדק במצבים מאוד מורכבים, כדי לראות שהוא אכן צנוע. אמר לו רב נחמן, את איילת בהדי לבית הכיסא, וידעת אי צנוע אי לא? איך אמרנו? שאל אותו, איך אתה יודע שהוא צנוע? אתה בדקת איך הוא מתנהג בבית הכיסא, עד כדי כך שאתה יכול להעיד עליו שהוא צנוע? כן? דתניה, אין קוראים צנוע, אלא למי שצנוע בבית הכיסא. כן? התואר צנוע זה רק למי שבאמת מסוגל להתמודד עם המציאות של בית הכיסא, כן? בצורה כזו שיש לו יראת שמיים בתוך בית הכיסא. והזכרנו את זה פעם שעברה, סעיף ג' סימן ג' בשולחן ערוך, י' ז' סעיפים, הלכות בית הכיסא. מי שלא מדקדק בי' ז' סעיפים, כן? וגם סעיפים קטנים של סימן ג' הלכות בית הכיסא, אי אפשר להגיד שהוא צנוע. אי אפשר להגיד שהוא צנוע. ואתה היית שם בבית הכיסא. היו תנאים אגב, שכדי ללמוד מדרכי רבותיהם, השתדלו מאוד לראות אותם במצבים מאוד אינטימיים. מאוד אינטימיים. כן? היה המורה אחת שנכנס מתחת למיטת רבו, לא פחות ולא יותר, אתם יודעים על מה מדובר, כן? בשעה שרבו עסק בתשמיש, כן? הוא היה מתחת למיטת רבו כדי ללמוד איך רבו נוהג בשעת... כאשר הוא נתפס מתחת למיטה, כן? רב כהנה, זה היה התלמיד, שנכנס מתחת למיטתו של רבה בשעת תשמיש, רב כהנה שהיה קצת גדול גוף כתוצאה מהנשימות שלו, אז המיטה קצת התרוממה, זה נשמע מצחיק. אז רב שם לב שיש מישהו מתחת למיטה, שאל מי שם? אז ענה לו, כהנה, תלמידך, מה אתה עושה שם? אמר לו, הרב, זה תורה, ותורה אני צריך ללמוד. מה ההבדל בין סוגיה בגמרא לבין סוגיה? אני רוצה ללמוד, אני רוצה לשמש תלמידי חכמים. אז שימוש תלמידי חכמים זה דבר שאפשר להגביל אותו רק למצבים מסוימים. אדרבה, יש סוגיות חמורות מאוד, שאתה לא רואה תלמיד חכם, איך הוא מתנהג בהן. אתה לא יכול לרדת לסוף התכונה הזו, ממש לא. אז הוא, עד כדי כך. אנחנו רואים, כן, כדי באמת להכיר דרכיו של אדם, צריך להתחקות על המצבים הכי אינטימיים, הכי אישיים. אי אפשר לקרוא צנוע למי שאתה לא יודע את דרכיו, בבית הכיסא. טוב, אלו דברים שדיברנו בפסקה הקודמת, היום אנחנו ממשיכים את המשך המעשה. שואלת הגמרא ורב נחמן, מהי נפקא למיני? זאת אומרת, למה חשוב כל כך לברר, כן? מה המקור של הספדן? מה זה כך חשוב? מה זה חשוב? איזה הנהגה מוסרית יש בזה? איזה נפקא מינה הלכתית? איזה? מה זה? למה כך חשוב לו לברר את מקורותיו? יש הרבה ספדנים, הרבה ספדנים שאומרים מילים שלא תמיד הם דויקות. אז מה, איזה עניין גדוש לברר את העניין? פתאום רב נחמן מערער על המנהג הרווח שספדנים אומרים כהנה וכהנה. אומרים כהנה וכהנה, בסדר. היה פה יום, כן, יום זיכרון ל-30 של יסו. עלו בזה אחר זה כל מיני אנשים, כל אחד אמר את דברו. בסדר, לא כל מי שחי איתו בחדר, לא כל מי שהוא הגיס שלו, ולא כל מי שהיא אשתו. דיברו גם אנשים שלא מכירים את יעשו לפני ולפנים. אי אפשר להגיד עליהם שלא זזה ידם מתוך ידו של יעשו. לא יודע, גם הם אמרו. בסדר, אנחנו רגילים לזה. רגילים. אז מה העניין הגדול? למה רב נחמן מתעקש בדבר הזה כל כך? רב נחמן, מה היא נפקה למיני? מה יוצא לו מכל הבירור הזה? ודאי, משום דתניה. רב נחמן נשען על מקור תנאי. משום דתניה, כשם שנפרעים מן המתים, כך נפרעים מן הספדנים ומן העונים אחריהם. זה היומן. כשם שנפרעים מן המתים, כך נפרעים מן הספדנים. צריך להבין מה הכוונה פה נפרעים מן המתים. כן? יכול להיות, לפעמים אדם, לפני שהוא נפטר, הוא יצא רושם שהוא צדיק גדול. וכאשר הוא הגיע לעולם האמת, שאמרים לו מי הוא היה באמת, צוחקים עליו. אתה עמד את הפנים של צדיק גדול, בעולם האמת אין שקר, לא ייקון שקר לנגד עיניו. תתברר מדרגתך בדיוק, ובפניך יאמרו לך את הדברים, ונקוטתם בפניכם, ויבהלו מפניו. מציאותו של יוסף פתאום יוצרת תוכחה אוטומטית כלפי האחים, הם מלאי בושה. לעתיד לבוא, שאדם יגיע לעולם האמת, כל הייתי אומר, הרושם השקרי שהוא יצר לגבי עצמו, הכל יותח בפרצופו. זה נקרא נפרעים מן המתים. אבל כמו שנפרעים מן המתים על כך שהעמידו פנים שהם א' והיו ב', כך נפרעים מן הספדנים שמגזימים בדבריהם ומעניקים שבחים שהם לא אמיתים. זה מה שמדאיג את רב נחמן. לכן הוא מוצא לנכון לבוא ולשאול את הספדן הזה, בעוד ליבו חם ומורתח, הוא שואל אותו, מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע? היית בבית הכיסא? מה שנקרא, ייבש אותו. יש לרב נחמן סיבה טובה לעשות את זה. דתניה, כשם שנפרעים מן המתים, על רושם שקרי שהם יצרו בחיים חיותם, כך נפרעים מן הספדנים. ומן העונים אחריהם, לא יאומן, אפילו העונים אחריהם. מי שעונה אמן אחרי דברי הספדן השקרן, גם ממנו נפרעים. צריך להבין את הסוגיה הזו. לא פשוט הדברים פה. כן? בשביל זה אנחנו צריכים את הרב קוק. הגי בקוק. ניתן מבט בעקבות מבטו של הרב קוק. נראה. אומר הרב ככה, אנחנו מדברים פה על עניין התהילה והשבח. תהילה ושבח. תהילה ושבח זה דבר שאנחנו מכירים אותו בחיינו. כמו שאמרתי, אנחנו לפעמים משבחים ומהללים. לפעמים מהללים ומשבחים באוזנינו. השבח והתהילה זה פעולה שהיא מצויה. לא לחינה היא מצויה, אגב, כפי הנראה. אם השבח והתהילה מצויים, כנראה שיש בדבר הזה איזשהו צורך וערך גדול מאוד. גדול מאוד, כן? יש לתהילה ולשבח ערך גדול מאוד, וכנראה יש לזה בסיס ושורש בנפש האדם. נפש האדם היא נפש מהללת, נפש משבחת. כל הנשמה תהלליה, כן, מכינה לה דוד המלך בספר תהילים, שירות ותשפחות. נפש האדם היא נפש מהללת ומשבחת. צריך להבין מדוע. למה מצויה בנו התכונה הזו? א', להלל ולשבח, ב', להתפעל ולהתעורר משבח ותהילה. למה? מה המקומה של השבח והתהילה בחיי האדם? אומר לנו הרב את הדברים הבאים. התהילה והשבח הם כוחות גדולים. הוכנו בטבע הנפש האנושית להימשך אחרי הפעולות שהן באות מהן. מה אומר לנו הרב? מה ערכה של התהילה והשבח? מה ערכם? ברגע שמשבחים אדם על מעשיו, או אפילו שאדם משבח את עצמו אגב, על דבר אמיתי שיש בו, כן? אדם יושב ולומד יום שלם, הוא רשאי בהחלט לשבח את עצמו בסופו של יום, באוזני עצמו, ולומר, עשיתי את זה. ישבתי כל היום, חוץ מארוחת בוקר, צהריים וערב, לא זזתי מהכיסא. ברגע שהוא משבח את עצמו ומדגיש את הטוב שיש בו, הוא בעצמו מתעורר להוסיף כהנה וכהנה. זה האדם בינו לבין עצמו. וכאשר אדם שומע שבחים מאחרים על מישהו, או אפילו על עצמו, אם השבח הוא אמיתי ולא חנפנות באלמה, אם אדם שומע שבח ותהילה, הנפש מתעוררת לאחוז בטוב הזה שעליו משבחים. אנחנו רואים שכוח השבח והתהילה יש לו כוח, אני אומר, אני אקרא לזה כוח הנאה, זירוז, קידום, התעוררות, דבר גדול מאוד, ענק. אבל אנחנו יכולים להבין שזה כל זמן שהשבח והתהילה הם במקומם. התוכן של השבח והתהילה הוא מדויק. אז יש בזה כוח לעורר. אומר הרב, התהילה והשבח הם כוחות גדולים. הוכנו בטבע הנפש האנושית. שוב, לשבח ולהלל, וגם להתפעל משבח והלל. הטבע של הנפש האנושית הוא פועל בשני הכיוונים. גם לשבח ולהלל וגם להתפעל משבח והלל. כל זאת למה? כן, איך נראה? הוכנו בטבע האנושי, טבע הנפש, להימשך אחרי הפעולות שהן באות מהם. מהשבח והתהילה. אותן פעולות שמשבחים. הנפש נמשכת. נמשכים אחרי הפעולות. שאני ישבתי פה, אני חושב שגם לכם זה קרה, מי שהיה ביום הזה, לזכרו של יסו ב-30, שדיבר הגיס שלו, אני שמעתי דברי הגיס ואת דבריו של הרב איתן שנרב, כן? שהוא לא מכיר את כל כך את יסו, אבל הוא מכיר את אשתו, כן? היא הייתה באולפנה. הייתי בעיקר בראשון של הגיס, של נתנאל, אחי אשתו. מי שהיה ושמע אותו מדבר, קודם כל ראו שהשבח והתהילה מדויקים. דבר שהוא ידע מעצמו, הוא אמר, ראיתי. לא פעם ולא פעם. דבר שהוא לא ידע מעצמו, הוא ציטט את מי? את אשתו. שמעתי מאחותי, שהוא היה עושה כך וכך. אתה מבין שכל מה שנאמר זה מדויק, זה מנופה ב-13 נפה. כשאתה נפגש עם שבח ותהילה כאלו, יושב שם בחדר, אני שומע את הדברים. וואלה, התעורר, התעורר. מרגישים התעורר. לא יודע, רוצה קצת להידמות לו, רוצה קצת להתקדם, להתפתח. כל מה שדברים, הנהגות יוצאות מגדר רגיל, פשוט נפלאות. לא רוצה להיות כמו קוף אחר בן אדם. אבל משהו בתוך הנפש, מתעורר. זה דבר נפלא. כי אתה שומע שבח ותהילה, והנפש שלך מתפעלת. אגב, על זה יושב כל העניין של זכר צדיק לברכה. כשאתה מזכיר צדיק, תזכיר דבר טוב. למה? כשאתה מזכיר צדיק, מזכיר דבר טוב. אמרו צדיק כי טוב, אנשים ששומעים מתפעלים. גם אם אתה לא במדרגה, אתה צדיק. אבל עצם יודע שאתה שומע שיש מדרגה כזו בעולם, נפשי יודעת מאוד. הנשמה שומעת. גם אם אתה לא במדרגה הזו, גם אם אתה איפה אתה ואיפה הצדיק. אבל הנשמה שלך היא צדיקה. והנשמה שומעת את זה. אני מוכן לספר לכם, זה לא איזה סיפור גדול, אבל אני יושב בדרך כלל בבוקר, בקרים, אני אוכל אוכל בוקר, משתדל ללמוד כבר הרבה חודשים, זה ספר בזמן הסיפורים, לא חידושי תורה, סיפורים. שפחי הבעל שם טוב, תלמידי הרבי מקוץ, כן, תולדות החסידות, שרי האומה, כל מיני. אתה קורא על אנשים גדולים, מתעורר, הנשמה מרגישה את זה, אתה רוצה להיות טוב יותר, פתאום אתה מוצא את עצמך מדקדק במשהו, יותר זהיר בלשון, דבר נפלא. שבחי הבעל שם טוב, לקרוא, איפה הבעל שם טוב, איפה אתה, סיפורים נפלאים שיש שם. מה לנו ולזה? אבל הנשמה היא צדיקה. הנשמה שלנו היא הבעל שם טוב. יש סדרי נשמות כמובן, אבל מצד נשמתנו אנחנו צדיקים גדולים מאוד. צדיקים עליונים. ושאנחנו קוראים בשבחי צדיקים, הנפש שלנו מתעוררת, השבח והתהילה מעוררים את הנפש, ודוחפים אותנו לקבל על עצמנו משהו, לא לחכות את הצדיק עכשיו ועכשיו לקום בשלוש בבוקר, לעשות טבילות קרח בחרמון. לא, זה מדובר. זה לא הנקודה. אבל אנחנו מרגישים שאנחנו מתעוררים. זה דבר מאוד חשוב. כמובן חשוב שהשבחים יהיו נכונים ואמיתיים. שבחי הבעל שם טוב, כידוע, הספר הזה הוא מנופה ב-13 נפה, בקבלה איש מפי איש, גם מובאים המקורות שם בתוך הספר, תלמידו, תלמיד מפי תלמיד, יש כל מיני, המקורות הם מאוד מוצקים. ואתה יודע שמדובר פה על אמת. יש הרבה ספרי צדיקים שהם לא מבוררים, וכבר דיברו על זה לפנינו. לא, אני המצאתי איזה, יש הרבה ספרי צדיקים שהם לא מדויקים. רגילים נמנות בדרך כלל כמה ספרי צדיקים, סיפורי מעשיות על צדיקים שהם נכונים. אחד מהם זה כוכבי אור, כן, זה רבי נחמן, כן. השני זה שיח שרפי קודש של הרב, הרב לוי בנדר, כן. זה שיחות של אנש, כן, גם כן של ברסלב, כן. זה שמועה איש מפי איש. שבחי הבעל שם טוב, ויש עוד איזה ספר, אני לא זוכר כרגע, אבל אין הרבה ספרים שמבוררים עד הסוף, צריך לדעת, זה לא דבר פשוט בכלל, כן? אבל כשמדובר בשבח ותהילה אמיתיים, הנפש ממש מתעוררת. נקרא. ובזה, מכוח השבח והתהילה, על ידי זה שיש את החוקיות הנפלאה הזו, של התעוררות מכוח השבח והתהילה, מה זה עוזר לנו? שימו לב. ובזה, אחרי שהסברנו את החוקיות, כן, של הכוח הזה, ובזה מוצאת התכונה המוסרית האנושית. יש לנו תכונה מוסרית אנושית, אנחנו טיפוסים שרוצים להיות טובים יותר, נכון? אבל מי יעורר את הרצון הזה? השבח והתהילה. שאתה משבח, כן, אדם מסוים שהגיע למדרגה מסוימת, התכונה המוסרית שלך מתעוררת. ובזה מצאה או מוצאת התכונה המוסרית האנושית סעד, משענת, סעד להישען עליה כדי להתמודד עם מה? לעומת זה להתמודד נגד מה? המון המכשולים העומדים לה לשטן. כן? אתה יכול להיות להרגיש ממש נחות וירוד מבחינה מוסרית. פתאום אתה רואה איזה צדיק? מתחיל לפרקס, הנשמה מתחילה להתעורר, פתאום התעורר הרצון להשתפר, כן? פלא גדול, להיפגש עם שבח ותהילה, זה יכול לרומם אותך ממקומות מאוד נמוכים, זה נותן כוח לתכונה המוסרית האנושית, כן? להתמודד עם המון המכשולים העומדים לה לשטן. הנה שטן. גם פה אנחנו מכירים זה בית המדרש, כל אחד שנמצא פה בית המדרש, כן, מבוקר בדרך, לא משנה, סדר אחד, שני סדרים, לא משנה, כל היום כולו. כל מי שנמצא פה מרגיש שהוא רוצה להיות טוב יותר. יש פה מסה של אנשים טובים. פשוט אנשים טובים. מחייכים אליך. אנשים כל כך טובים, משתדלים כל כך לשמור ללשון. אתה לא יכול להגיע איתם ללשון הרע, אתה לא? אתה פוגש פה איזה מין הוויה רוחנית מוסרית כזו, שגם אם אתה בפני עצמך קצת... על הפנים, אתה מתחיל להתעורר מהדבר הזה. זה דבר פלא. כן? אפילו מעבירת הישיבה. שלא לדבר שהרב ביגון עשה את הטיול היומי שלו בגן העדן התחתון של מכון מיר. כן? אז הוא הולך ליד השולחנות, ככה זוכים קצת להערת הפנים, חיצת יד, איזה עידוד, איזה חיזוק, בכלל, בשמיים. זה מאוד חזק הדברים, אנחנו צריכים להשתדל להימצא במקומות שהאיכות שקיימת שם, היא מעודדת אותנו להיות טובים יותר, אם אנחנו לא נימצא במקומות כאלו. כן? אנחנו נאזין לחדשות, אנחנו נצפה בזה, וניפגש עם אנשים שמפוקפקים בשמירת הלשון שלהם, בהליכות חייהם. לא נוכל להתרומם? גם ככה יש הרבה מפריעים לתכונות המוסריות שלנו. אז כל שכן, אנחנו סופגים השפעה אנושית לא בריאה. אז מה הפלא שאנחנו מוצאים את עצמנו אחרי זה? למטה? 10 מעלות בצל. מה הפלא? עכשיו, על כן, הנוטל את התהילה ונותנה למי שאינו ראוי לה, הרי הוא נוטל כוח מכוחות המוסר, שהעולם צריך לו ומחלישו. כן. ובוודאי הדין נותן להיפרע ממנו בתור מזיק את הרבים, ומונע טוב מהם. במילים אחרות, פשוטות מאוד, שאנחנו שומעים אדם מהלל, ואנחנו מפקפקים באמינות השבח וההלל שלו, אנחנו מפסיקים להתפעל משבחים. שלכל אחד קוראים הרב הגאון, כן? אפשר לראות היום את התארים מכאן ועד עובדה החדשה. מי מאמין בדברים האלה כבר בכלל? אני לא אומר שהוא לא כזה, אבל מכיוון שכל אחד זוכה לתארים האלו, כן, זה הרב, הרב, כן, שומע, שמעתי, כן, פלוני אלמוני הוא תלמיד חכם, שאלו איזה מישהו. הוא אמר, כן, עם כל הכבוד לאותו פלוני אלמוני, הוא לא תלמיד חכם, ואני אומר לכם את זה, חד וחלק, הוא לא תלמיד חכם. גם הוא מודה שהוא לא תלמיד חכם. לא תלמיד חכם. זה עניין אחר. אבל שאתה בא להשתמש בביטוי תלמיד חכם, לא יודע, תראה, יש כל מיני הגדרות תלמיד חכם בגמרא, יש כמה מקורות להגדרת תלמיד חכם. אבל ההגדרות הכי מינימליסטיות, ספק אם יש בדורנו מישהו כזה, ההגדרות הכי מינימליסטיות שמופיעות בגמרא, בדברי תנאים, בדברי המורים, ספק אם מישהו. אבל אנחנו היום קוראים תלמיד חכם לפי המדרגה של הדור, לפי המדרגה של הדור, אז יש כמה וכמה תלמידי חכמים, אבל אני אומר לכם שאותו אדם הוא לא תלמיד חכם. חד וחלק, לא מתוך דיבור בגנותו. אני מכיר אותו מיום שהוא נולד. אין מה לעשות. וזה בעיה. אתה שומע אנשים מפזרים מחמאות, אתה מתחיל להגיד, די, אני לא מתפעל משבחים. לא מתפעל, די. שפחי הבעל שם טוב, 60 צדיקים סביב לו, תלמידי הרב מקוז, כוכבי אור, שיח שרפי קודש, כן. אבל אני כבר מטיל ספק, אני אגחים את האמת. מטיל ספק. מטיל ספק. אלא אם כן, אני מתרשם שהדברים באמת, כן, כמו שעשה נתנאל, פקאיה, כן, הגיס של יסו, שהוא טרח להביא מקור לכל דיבור שלו. לכל דיבור הוא טרח להביא מקור. יפה מאוד. אז האפקט של השבח והתהילה חוזר למקומו. אני יכול לשבת שם ולהרגיש התרוממות רוח, בסדר גמור. לא פשוט. לכן אומר רב נחמן, כדי לא לאבד את האפקט ואת ההשפעה המופלאה של שבח ותהילה, כדי שהכוח הזה ימשיך להיות כוח פועל גדולות ונצורות בנפשו של האדם, ואנחנו כך זקוקים להשפעה של זה כנגד הכוחות העומדים לשטן על התכונה המוסרית שלה, אנחנו צריכים להיפגש עם דמויות מופת ועם סיפורי מופת, אנחנו צריכים להיפגש, מה לעשות? אנחנו חייבים לזקק את השבח ואת התהילה. כל אחד מאיתנו גם. אני רוצה לומר משהו שיש בו נפקמין המעשית לכל אחד מאיתנו בבית המדרש. לפעמים אני שומע, כן, לא יודע, מה זה שומע? אפשר לחשוב שאני לא לוקה בזה. אני לוקה בזה. אבל צריך לשים לב לנקודה הזו. לפעמים אנחנו משבחים כל מיני, אפילו חברי, נכון, בצחוק, נו. צדיק, מה? בואי נראה, צדיק, מה? זה לא ראית? צדיק כזה, מה זה? משהו לא רגיל. אנחנו מעניקים בקלות יתרה, סופרלטיבים, מחמאות לאנשים. בסדר, אני לא אומר שהאדם הזה הוא לא נחמד, אני לא אומר שהוא לא משתדל ללמוד יפה, אבל להתחיל לחנות אותו בכל מיני מילים כאלו, זה מוריד וזה מוזיל את כל המושג של, 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 של צדיק. כל המוסד המופלא הזה שנקרא שבח ותהילה, הוא יורד מטה-מטה. מי יקשיב בכלל לדברים האלו? אבל שאתה מדקדק בדבריך, ששומעים אותך, לוקחים את זה ברצינות גמורה. ברצינות גמורה. אנחנו מכירים את זה. יש אנשים שכאשר הם מדברים ואומרים משהו, אנחנו מתייחסים לזה כמו תורה למשה מסיני. זה דבר אמיתי, זה דבר מבורר. אין שמועה שהוא לא מברר אותה. ויש אנשים, כל הכבוד, אומרים לנו דברים. הלאה, נקסט. יש לך עוד משהו להגיד? לא מתפעלים כבר מזה. מזה ועל זה חרד רב נחמן, אומר לנו הרב. אז זה הוא חרד. אתה היית בבית הכיסא שאתה אומר צנוע? תדע לך. אם זה אמיתי שהוא צנוע, עכשיו אתה מחולל פה תנועה נפשית לא רגילה, באוזניים, דרך האוזניים ובתוך הלבבות של האנשים. אבל אם אתה לא יודע, אם הוא צנוע או לא, כן? לכאורה, אנחנו יכולים לשאול שאלה, חבר'ה. מה השאלה? לכאורה, הקושייה. מה אכפת לך שהוא אומר צנוע? העיקר שאנשים ישמעו והתפעלו, נכון? אנשים לא יודעים שהוא לא היה בבית הכיסא. אנשים לא יודעים את הגדרת הצניעות. אז מה אכפת לך שהוא יגיד? שיגיד, אנשים יתפעלו. מה צריך לחקור אותו על האותיות הקטנות? מה אתם אומרים על זה? כל שכן זה מוסיף על השאלה. זה מוסיף על השאלה. מה אתם אומרים? כי באמת קשה להבין את רב נחמן. מה הוא דורש? את מבחני הסף הגבוהים האלה, מה זה? אז בסדר, הוא לא היה בית הכיסא, אבל הוא צנוע בתחומים אחרים, כמו שאתה אומר לי, יש שם. צנוע בתחומים אחרים.
אבל אתה
מה?
לשמור על ערך השבח.
אותם?
לשמור על ערך הרמקול של השבח.
מה, אנשים לא התפעלו מזה שהוא אומר שהוא צנוע? האם אנשים, אתה אומר, אם אנשים יודעים. אבל מסתבר שהוא היה צנוע בכל אוחותיו, חוץ מהספק לגבי בית הכיסא. מה, זה לא מספיק? כן? רב נחמן יש לו את הבעיה רק עם בית הכיסא. כל השאר זה בסדר גמור. ומכיוון שהוא לא עושה את הבירור אמיתי, אותו ספדן ממילא? זה לא נשמע אמיתי. מי שלא תורח לברר את מה שהוא מוציא מפיו, כן? הדברים לא נשמעים אמיתיים. מי שרוצה להגיד על פלוני אלמוני צנוע, מתי הוא יעיז להוציא מפיו את זה? רק שהוא ילך לרב נחמן וישאל אותו מה זה צנוע. ושרב נחמן יגיד לו מה גדרי הצניעות, הוא ילך לברר. גם אם זה ייקח 30 שנה, אבל עד אז הוא לא יגיד עליו שהוא צנוע. ואם הוא יגיד זה לפני כן, סימן שהוא לא מזוהה מה שהוא אומר, ואנשים מרגישים את זה. המילים שלו לא שוקלות מספיק, לא כבדות מספיק, הן יוצאות בקלות גדולה, להגיד צנוע, כן? מרגישים בזה. צליל, מצלול, שפת גוף, כן? צורת הדיבור, יש דרכים, יש דרכים, יש דרכים. נמשיך הלאה. מישהו, שאלה? כן, בבקשה. בכל דבר. בכל דבר. פה אנחנו דברים לגבי הצניעות. הרב תפס פה טרמפ על דברי הגמרא הזו. אבל זה נכון לגבי כל דבר ודבר. בדי. בכל אופן, אם כן, זו דעקתו של רב נחמן, על כן הנוטל את התהילה ונותנה למי שאינו ראוי לה, הרי הוא נוטל כוח מכוחות המוסר שהעולם צריך לו ומחלישו. אנשים יפסיקו להתפעל משבחים, מתהילות. וממילא, מכיוון שזה הנזק שהוא גורם, עכשיו מבינים למה נפרעים ממנו. הוא בוודאי הדין נותן להיפרע ממנו בתור מזיק את הרבים. הוא מוזיל את השבח והתהילה, והרבים כבר לא התפעלו משבחים ותהילות בגלל אנשים כדוגמתו. הוא מוזיל, כן? הוא מזיק את הרבים. ומונע הטוב מהם, מהו הטוב? זוכרים מהו הטוב? איזה טוב הוא מונע?
שבח.
יפה, זה הטוב, בדיוק, נכון, נכון. אותו טוב שהיו זוכים לו עם השבח והתהילה היו אמיתים, נכון. הזירוז, ההתעוררות וכן הלאה. ורן, רב נחמן, בהכירו, הוא ידע את כל מה שהרב קוק אומר, אודות השבח והתהילה וערך העניין לנפשות האדם, הוא ידע איזה טוב רב נחמן. ורב נחמן בהכירו, הוא הכיר שאהבת השבח אינה נובעת. כן, אהבת השבח אינה נובעת ממקור אכזב ודמיון רע, שחידש לו האדם ביצר לב זונה. אני רוצה להסביר פה את העניין הזה רגע שנייה. מה רב נחמן מבין? יש לנו שני דרכים להבין למה אנשים אוהבים שבחים. מה האפשרות אחת? גאווה. זה האפשרות אחת. האם זו הסיבה שאתה אוהב את השבח? האם הסיבה שאנחנו אוהבים שבח זה בגלל גאווה? מצד האמת, בשורש. מה הסיבה שאנחנו אוהבים שבח? אמר לנו כבר הרב, מה הסיבה האמיתית? כדי להתקדם מבחינה מוסרית. כן? כדי להתקדם. אבל שהספדן לא מדייק, תעודת ומטרת השבח מתחלפת. במקום שהשבח והתהילה ישמשו להתקדמות והתפתחות, במקום זה השבח והתהילה מתחילים לשמש למה? גאווה. זה משהו... מה? גאווה שמשבחים את האדם, כן, הם מספרים על אחד שהוא נפטר, אבל התעורר באמצע הלוויה. מתי הוא התעורר? כאשר התחילו להספיד אותו ולהגיד, הוא נזהר בזה וזה ונזהר. פתאום הוציא את הראש ואמר, את התולעים כבר הזכרתם שהייתי זהיר בתולעים? זה בדיחה שמספר הרמב״ם, כי מדומה זה מובא בכמה מקומות. הוא התעורר באמצע הספד. ואת התולעים הזכרתם? זה אולי קצת סיפור קיצוני, אני באמת לא יודע את המקור שלו, אגב, למרות שהוא נזכר, כי מדומני בדברי הרמב״ם איפשהו. כן, אבל השבח ותהילה, אפשר להזנות את זה, 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 זה דבר נורא. שבח ותהילה, במקום שהוא ישמש למטרה האמיתית שלו, הוא מתחיל לשמש להפרזה וגאווה. כן, זה בעיה. ורב נחמן, הוא עומד על המשמר, ששבח ותהילה ייוחסו רק למי שראוי להם, שהשבח ותהילה ימשיכו להיות פעולות שבאמת מעוררות את האדם להתקדם ולהתפתח, ולא לעשות מעשה זמרי ולבקש שכר כפנחס. לא, זה הסכנה הגדולה. וצריך לעמוד על המשמר של השבח ותהילה. אחרת בקלות שבח ותהילה ישמשו לגאווה. זה יהיה המזון לגאוותם, כן, של אנשים. זה מסוכן. שמעתי זה, שמעתי איזה פודקאסט, כן, אז הזמינו איזה מרצה, איזה פרופסור. אז אתם יודעים, דרכם של המנחים בדרך כלל מראיינים, קודם כל למנות את כל התארים של ה... כן? אז אנחנו מערכים, יש לנו את הזכות לארח באולפנינו היום, את האמריטו, זה, אני אמרתי את כל, את הכל? שכחת גם את זה וזה. הפרופסור מזכיר לו מה הוא שכח. בסדר, אז במקום 15 שבחים, במקום 15 שבחים, 16 שבחים. שכחתי משהו? כן, גם זה וזה, אני כבר לא זוכר מה זה היה. אבל שמעתי זה לא פעם אחת בפודקאסטים כאלה, שהם ככה, איך אומרים, דקדקו בכבודם, שכחת איזה תואר. נורא, בעיה, בעייתי. אה? מצד זה. אז כאילו שלא מספיק שהוא גם אמריטו וגם, לא יודע, פוסט, אלף אחד, מה לא? זה לא מספיק. אתה חושב שהציבור מבין את התפקיד הנוסף הזה שהוא עושה? זה כבר מספיק להם, 12 שבחים, זה כבר יותר מדי. זה כבר יותר מדי. שבח אחד, ראש צוות. נגיד, רלוונטי, כבר סיפור. זה מה שנאמר כאן. החשש של רב נחמן, כן, הוא הכיר שאהבת השבח אינה נובעת ממקור אכזב ודמיון רע, שחידש לו האדם ביצר לב זונה. לא זה מקור השבח, לא זה מקומו של השבח והתהילה בנפש של אדם. כי אם היא תכונה נפשית חזקה, כמו שאמרנו בהתחלה, הוא בוודאי יש לה תעודה בהטוב הכללי. מטרתה שייך לטוב הכללי, מה הטוב הכללי? התחזקות בני אדם במוסר ובמידות. זה נקרא הטוב הכללי, לשם כל המציאות שואפת להתגלות הטוב האלוקי באמצעות תיקון המידות, תיקון המעשים. אם כן, שבח ותהילה יכולים לזרז ולקדם את האנושות לאותה נקודה עתידית. זה מה שידע רב נחמן, אודות תפקידו של השבח ותהילה בנפש האדם, גם כמשבח וגם כמתפעל משבחים של אחרים. צריך לשמור על מקומו של השבח ותהילה. ותעודתה לא תמלא, רק אם תהיה נשמרת על פי... טהרת האמת, לדקדק קלה וכחמורה, בתוכן השבח, אלה פלאים. טוב, נראה לי שכבר יהיה לנו קשה כבר לשבח עכשיו. שאלו אותי, אנחנו עושים דיאטה, מה אתה כזה, מה אתה, תגיד מילה טובה. אמרו, רב נחמן פה מקשיב, אני לא רוצה, רב נחמן, לא רוצה להסתבך עם רב נחמן, לא רוצה להסתבך, כן. תעודתה לא תמלא, רק אם תהיה נשמרת על פי טהרת האמת. כן? כאשר טהרת האמת הזו תהיה נר לרגלינו, אז כשנשבח, נוכל לפעול על אנשים לנוע קדימה, להתפתח, להתקדם, ולהורות על יקרת ערך. כדי להורות וללמד אותנו על יקרת ערך, מה? על יקרת ערך השבח במקומו ומידתו הראוי לו, כמו שאמרנו, מקומו ומידתו זה כאשר אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, ועד כמה הדבר פועל בהשלמתם של הבריות, אמר הכתוב בתור ייעוד גדול ערך, תראו מה שכתוב בדברי הנביא. בימים ההם, לעתיד לבוא, אנשים ידברו רק אמת, ולא יגידו מה, לא יגידו מה, לא יקראו עוד לנבל נדיב, ולכילאי לא יאמר שואה. לעתיד לבוא מידת האמת, היא תהיה כל כך מפותחת, עד שאדם לא יוציא דבר שקר מפיו, לא יאמר על נבל נדיב, על כמה נבלים אומרים שהם נדיבים. זה הכוונה, זה גם, ממילא זה גם ירומם. בדיוק, זאת אומרת, כן? תכונת התהילה והשבח תגיע למדרגה כל כך נפלאה, שאנשים יזקקו את דברי השבח במדרגה יותר גבוהה, עד כדי כך שאמירת מילה כזו תגרום פעולה בלתי רגילה לסביבה. אבל זה לעתיד לבוא. על כמה נבלים אומרים נדיבים, ועל כמה קמצנים אומרים פזרנים. על כמה? עוד לא הגענו לימים ההם כנראה, כך מסתבר. אז יש שאלות על הדברים שנאמרו? כן, בבקשה.
יש לי משהו בכיוון. כן. אתם אומרים על אדם קצת משיפרו.
כן.
בעצם, למה נגיד אמרו קצת משיפרו? בגלל של הגאווה?
מקצת שפחו?
כן.
מקצת שפחו בפניו, כל שפחו שלו בפניו.
למה?
למה מקצת בשפחו? כן, ברגע שאומרים בפניו את כל שפחו, אז הוא עף על עצמו. עף על עצמו. זה טוב להגיד על אדם, כן, יש לנו פה יהודי יקר, כן? הם כולם מכירים אותו, דני שחטון. דני יהודי יקר ביותר. כן? דני שחטון לא מרבה בשבחים. פעם שאלתי אותו, למה חבר'ה עשו עבודה רצינית? תן להם מילה טובה. אמר לי, אני משבח אותם בדרכי, אבל אני לא רוצה שיחשבו שזה שהם עשו את הפעולה הזו, אין מה להוסיף. אני רוצה שישאר להם הרושם, נכון? תפיחה על השכם, יש לאן להתקדם. כך הוא הסביר לי. ונחה דעתי. כך הוא הסביר לי. כשאתה אומר לאדם חצי שבחו, הוא מרגיש שיש לו לאן להתקדם. כשאתה אומר לכל שבחו זה בעיה. אבל כל שבחו שלא בפניו. למה כל שבחו שלא בפניו? כדי, לפי מה שאמרנו כאן, לעורר את האחרים. אבל בפניו אנחנו צריכים להגיד חצי שבחו, כי זה גוף הימנע אותו. אם נגיד את כל שבחו, זה ימנע אותו מעבודה מוסרית. תמיד אנחנו מחפשים איזה אמירה היא תעורר את האדם לעבודה. אז שלא בפניו, זה כל שבחו בשביל האחרים. בפניו, חצי שבחו, יש לך לאן להתקדם. יש מקום. יש מקום לעורר אותו. יש מקום לעורר אותו. צריך זהירות, שוב, אחרי הפסקה הזו, ודאי שאני לא יכול להגיד לך בשופי, יש מקום להגיד עליו שבחים שלא היו ולא נבראו. צריך זהירות, אבל... בהחלט, בהחלט. יש מקום למנת סוכר ככה קצת, לברידים, כן. כן? צריך לראות איך עושים את זה, אני לא יודע, זה הלכה למעשה, צריך לראות איך עושים את זה, אנחנו צריכים מאוד מאוד זהירים אחרי הפסקה הזו. אחרי הפסקה הזו, אני כבר מבקש להתנצל מראש בפני תלמידים שאני לא אגיד להם שהם צדיקים אחר, כן? אלו שאני רגיל להגיד להם את זה כל יום. אז תנו לי קצת לחשוב על הסוגיה, חייב לחשוב על זה קצת. זה לא פשוט לי כרגע. טוב, נעצור כאן, קצת, תשובת המשקל, אנחנו עושים כל האיחורים שלנו כל השנה.